אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
מן ההתייעצויות שקיימתי עולה התמונה הבאה. 64 חברי כנסת המליצו על חבר הכנסת בנימין נתניהו.
ברגעים אלו ממש, יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו מחזיק בידו מנדט שהוא קיבל מהנשיא להרכיב את הממשלה הבאה.
אני מבקש תחילה להודות לכל 64 חברי הכנסת וחברות הכנסת שהמליצו עליי. אנחנו נעשה הכל כדי שתהיה זו בעזרת השם ממשלה יציבה.
לצורך זה הוא נפגש עם כל מיני מפלגות, והדרישה המסתמנת של המפלגות החרדיות היא להגדיל את תקציבי הישיבות ביותר מ-100%. וזה כמובן מחזיר אותנו לוויכוח שאנחנו מנהלים מדי פעם, כמה המדינה צריכה לממן לימוד תורה, וגם האם זה מדכא תעסוקה של חרדים. אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותרת. קובי נחשוני, כתבנו לענייני חרדים, כאן בוויינט וידיעות אחרונות. סליחה על השאלה הבסיסית, אבל מה זה ישיבות?
טוב, בוא נתחיל מאפס. ישיבות זה מוסדות שבהם לומדים רק תורה, והם מתחילים מגיל 13-14, כלומר, מגיל התיכון. לפני כן יש את תלמודי התורה, שזה מקביל לבתי הספר היסודיים, ואחרי שאתה מסיים את בית הספר היסודי, אתה מגיע לישיבה, תחילה לישיבה קטנה, אמרנו בגיל התיכון ישיבה קטנה, מגיל 14 בערך עד גיל 17, קצת לפני שאתה סיימת תיכון, אנחנו מסיימים תיכון בגיל 18, אז ישיבות קטנות זה מ-14 בערך עד 17, אחר כך ישיבה גדולה, ישיבה גדולה זה ישיבה על תיכונית, הייתי קורא לה, מגיל 17-18, כשאנשים הולכים לצבא, החרדים לומדים בישיבות עד החתונה, והקבוצה השלישית זה כוללים, מה שאנחנו קוראים אברכים, אנשים שלומדים, ממשיכים ללמוד בדיוק כמו בישיבה, גם אחרי החתונה.
רגע, אבל יש הבדל בין המוסד הזה כולל לישיבה, או שזה אותו מוסד שיש בו תלמידים שהם נשואים ותלמידים שעדיין לא נשואים?
אז ברוב הישיבות יש קבוצה גם של כולל, כלומר, מוסדות התורה הם ישיבות שבהן הרוב זה התלמידים הצעירים, ויש איזושהי קבוצה בתוך הישיבה, קבוצה נפרדת, שזה אברכי הכוללים, וחוץ מזה פזורים ברחבי הארץ עוד המון 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 כוללים שלא קשורים לישיבות. בעצם ההבדל בין תלמידי אברכי כולל לתלמידי ישיבה, תלמידי ישיבה הם בעצם אנשים שברשות הוריהם, הם אנשים קטינים, הם לא נשואים, אין להם משפחות משלהם, והם לומדים בתנאי פנימיה, במסגרת מלאה בישיבה, ובסופי שבוע או מתישהו יוצאים הביתה, לעומת אברכים שהם יש להם בית משלהם, הם קמים בבוקר, הולכים ללמוד, חוזרים הביתה לארוחת צהריים, הולכים שוב ללמוד, ולכן יש המון המון כוללים שפזורים בריכוזי החרדים, בשכונות, בערים, ובניגוד לתלמידי הישיבות, הם לא חיים בתנאי פנימיה.
שמע, ממש בקטנה, אבל אנחנו כל הזמן חוזרים על הצמד מילים הזה, ללמוד תורה. מה זה ללמוד תורה? מה הם לומדים?
בעיקר, תלמוד, גמרא, שזה התורה שבעל פה, יש את התנך, שבה יש את התורה, את חמישה חומשי תורה, ואת הנביאים ואת הכתובים. חילוני הממוצע שיוצא ממערכת החינוך הממלכתית, לא יודע תנך יותר מהחרדים.
אני אומר לו, כלב בן יפונה, הוא...
כן, אבל החרדים בכל זאת נחשפים לזה, גם בבית הכנסת, גם בחיים הדתיים עצמם. אבל מבחינת הלימוד, הם לא לומדים תורה בישיבות, ולא תנך בישיבות. הייתי אומר אפילו שהם קצת מזלזלים בזה, כי התנ"ך הוא מאוד פשוט, אתה קורא ומבין.
אני לא מבין שם כלום, אבל
100%. זה יותר עממי, יותר קל. אין שם אתגר אינטלקטואלי שיש בתלמוד, למי שמכיר, שזה חוויה שאתה יכול או להתאהב בה, או לסנוע אותה, אבל זה חוויה אינטלקטואלית ורגשית, ורוב הלימוד הישיבתי הוא של התלמוד, של מפרשי התלמוד. ברוך אתה אדוני שלום ישראל.
תלמיד חכם או אברך, כשהוא לומד בישיבה, זה כל מה שהוא עושה בהגדרה, לפני שאנחנו נכנסים לשאלת התקציב.
כן, האמת שגם בישיבות קטנות, גם בישיבות גדולות וגם בכוללים, בעצם אתה מחויב ל-100% משרה. וה-100% משרה זה יותר מ-100% משרה רגילה, הם בעצם צריכים ללמוד כל היום, מבוקר עד ערב, למעט הפסקת צהריים, לומדים תורה כל היום וכל, ולא כל הלילה, כן? ישנים קצת בלילה, בכל זאת שעות מתקליות, צריך קצת לישון, אבל לומדים תורה כל הזמן, אסור להם לעסוק בדברים אחרים, זה התנאי גם לכך שהם יהיו פטורים או שידחה להם השירות הצבאי.
אבל אולי זה כי השקפת העולם החרדית לא לגבי רק השאלה של חשיבות לימוד התורה, אלא למה הערך שאתה מפיק בלימוד תורה. והם אומרים, אני לא צריך שהוא יהיה עילוי כדי להשיג את הערך בלימוד תורה, לימוד תורה הוא חשוב בשם עצמו, עצם תהליך הלמידה, בלי קשר למה התוצאה וכמה בדיוק, הבנת.
בדיוק, דבררת מצוין את החרדים.
יש.
העמדה החרדית, אני חושב שהרב שח המציא את חברת הלומדים, אבל זה לא היה תמיד כך, אבל איפשהו אחרי השואה, קודם כל כדי לגדל, לבנות מחדש את עולם התורה שנחרב באירופה, אז באמת הייתה המגמה של לשלוח את כולם ללמוד תורה, ובהמשך באמת נוצר מצב כזה שהלימוד, וזה לא המצאה של הדור האחרון, זה באמת ערך ביהדות, ערך לימוד התורה ביהדות, הוא מנותק מהקיום שלה. אתה לא צריך ללמוד תורה כדי להיות גדול בתורה, כדי להיות רב, ואפילו לא כדי לקיים אותה. אתה צריך לקיים את התורה, אתה צריך לקיים את המצוות, אבל לצד זה יש ערך בלימוד עצמו.
קובי, תקציב הישיבות, כמה הוא גדול, למי הוא הולך, אם אתה גם יודע להגיד לי כמה הוא מתוך ההכנסה שיש לאברך ממוצע, כמה הוא יחסית.
טוב, זה שאלה מרתקת, שהזדמנות לנפץ הרבה סטיגמות. קודם כל, תקציב הישיבות, בוא נדבר בסדר גודל, עומד היום על 1.2 מיליארד שקלים בשנה. זה לא אומר לנו הרבה, כי קשה למה להשוות אותו, תקציב הביטחון, למה נשווה אותו. אבל אני יכול להגיד לך שאברך מקבל משהו כמו 700 שקל בחודש מהדבר הזה, ותלמיד ישיבה, 350 אם אני לא טועה, חצי בערך מהסכום, התלמיד ישיבה לא מקבל את זה לכיסו. כלומר, התלמיד ישיבה הוא, כמו שאמרנו, הוא מתפרנס אצל הוריו, הוא לא צריך כסף. כשאנחנו מדברים על תקציב לישיבה, את הכוונה שעל כל תלמיד, המוסד מקבל, לצורך העניין, 350 שקל, לעומת האברכים, שהכסף כן הולך להם עצמם, כי זה דמי הקיום שלהם, זו מלגת הקיום שלהם. כשאברך לומד תורה במקום לפרנס את משפחתו, הוא מקבל מלגת קיום צנועה, בדרך כלל משהו כמו 2,000-2,500 שקל, הייתי אומר 2,500 במקומות השווים, נזכיר, הוא לומד במשרה מלאה, את כל השבוע שלו הוא מקדיש ללימוד תורה, והוא מתפרנס מזה בין 2,000-2,500 שקל.
שזה הכל מהמדינה?
שמתוכם, כמו שאמרנו, 700 בערך מגיע מהמדינה, וכל השאר מנדבנים, פילנטרופים שרוצים להחזיק את עולם התורה, והם רוצים להחזיק את לומדי התורה, והם אומרים, אני מוכן לשלם לבחור הזה 1,500 שקל, כדי שישב וילמד, וככה יש גם לי זכויות כמי שתומך בו.
מי שלא מבין את חשיבות של לימוד התורה, אין לי מה לשכנע אותו, ואני מבין אותו בזה, שאני מאמין באמונה שלמה, שבחור שיושב ולומד תורה, הוא אברך שלומד תורה, תורם לביטחון מדינת ישראל לא פחות מאחרים. אתם לא יכולים להשתכנע מזה, אני מבין אתכם. אני מבין.
מה שקורה עכשיו, שהמפלגות החרדיות רוצות להכפיל את השכר, כלומר שאברך יקבל 1,400 במקום 700, ותלמיד ישיבה שלא מקבל כלום, הישיבה תקבל בשבילו 700 במקום 350, לתקצב את המוסדות, ועוד רוצים החרדים שהדבר הזה יביא בחשבון תמיד את מספר הלומדים. עד היום, המדינה אמרה לחרדים, קחו 1,200,000,000, 1.2 מיליארד, ותחלקו את זה בין לומדי התורה. חרדים אומרים, א', אנחנו רוצים שכל אחד יקבל יותר ממה שהוא מקבל היום, כמעט פי שניים, ב', אני רוצה שהסכום יגדל, לא הסכום לאדם, אלא הסכום הכללי יגדל, בהתאם לגידול הטבעי, שאם מחר יש פי שניים חרדים, אז כל אחד יקבל אותו דבר.
אז האם יש קשר בין תקציבי הישיבות לכך שהחרדים עובדים פחות? ומי יממן את לימודי הישיבות והכוללים ביום שהחרדים יהיו הרוב? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
אז הבנו ממש בגדול מה זה לימוד תורה כערך או כרעיון, האם ראוי שהמדינה תתקצב, כן או לא, לכל אחד יש דעה, הכל בסדר, אבל הוויכוח הגדול הוא לא האם ראוי שהמדינה תתקצב לימוד תורה, אלא עד כמה. והאם התקצוב הזה, לא רק שהוא יוצא מהמדינה, אלא הוא גם מדכא עבודה של חרדים. אז שאלתי את איציק רומבי, מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, ומחבר הספר שהחרדים יהיו רוב.
תשמעו, יש עכשיו, ראיתי ככה דיונים הרבה ברשתות על הסיפור של התקציבים, כן זה מתמרץ את החרדים, החרדים לא מונעים מתקציבים, כן מונעים מתמריצים כלכליים, כולנו מונעים מתמריצים כלכליים, ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ביחס לאלטרנטיבה, זאת אומרת, לא האם אנחנו רוצים לתת קצבה לאברך, האם חשוב לנו שחרדים לימדו תורה ולכן חשוב לנו לתת להם תקציב יותר גדול, אלא האם התקציב הזה ביחס לאלטרנטיבה, האם הוא מייצר תמריץ שלילי או לא. ומה אני מתכוון? אני מתכוון שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על גבר חרדי, שהיום צריך לבחור האם הוא יושב בכולל ולומד תורה, או האם הוא יוצא לעבוד. אז יש חישוב מאוד, מאוד יפה, שאני מאוד אוהב, של משרד האוצר, של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שעשה כבר לפני כמה שנים, המספרים טיפה השתנו, אבל המקרו נשאר אותו דבר. שבעצם אומר שגבר חרדי שיוצא עכשיו לעבוד, השינוי במשק הבית שלו, בסדר, הוא ואשתו ביחד, האישה עובדת, הגבר לומד, או האישה עובדת והגבר גם יוצא לעבוד. אז הגבר יוצא לעבוד והוא מרוויח שכר של 7,000 שקל, שזה פחות או יותר השכר הממוצע של גבר חרדי, אבל הוא מפסיד את המלגת אברך, הוא מפסיד קצת הנחות, הוא מפסיד פה, הוא מפסיד שם, ואז בסופו של דבר התמריץ שלו הוא מאוד מאוד קטן, הוא תמריץ של 3,000 שקלים בערך, 3,300 שקלים, גם לפני ששיניתי את המלגה וגם אחרי שהוספתי את המלגה, אז עדיין הפער הוא יגיע ל-4,000 שקל.
אבל התוספת לתלמידי הישיבות, גם אם היא קטנה, מקרבת את תלמידי הישיבות לסכום האלטרנטיבי הזה שאתה מדבר עליו של 7,000 שקלים, שהם היו מרוויחים אם הם היו עובדים. אז יש פה אוכלוסייה של תלמידי ישיבות שלולי התוספת כן ילכו לעבוד, לא?
זה מה שאני אומר, בוודאי שכשאתה מייצר תמריץ שהוא שלילי, ואתה לא שם כנגדו תמריץ חיובי, אז אתה בבעיה, זאת אומרת, בסופו של דבר יש כמו בכל דבר, אתה צריך תמריץ חיובי ותמריץ שלילי. אני חושב שאם יעלו את קצבאות האברכים, בלי לטפל בצד השני, בפריון של הגברים החרדים העובדים, אז כן, זה ייצר כנראה איזשהו תמריץ שלילי ליציאה להם מעבודה. אנשים שהם בדיוק ככה על התפר והם מתמודדים והם אומרים, בדיוק ה-700 שקל האלה הנוספים, זה מה שמשנה לי את התמונה, אז אולי כן, הם יגידו, אוקיי, סבבה, נכון, אז יותר קל לי להישאר. אבל אם אנחנו לצורך העניין נייצר תמריץ חיובי, זאת אומרת שאנשים שעובדים ירוויחו הרבה, אז אנחנו משנים בעצם את כללי המשחק. וזה אגב ממשלת ישראל לא עושה. תראו, תעסוקת חרדים, כל הזמן מדברים, תעסוקה, כן, יורידו את הסבסוד המעונות, יוציא לתעסוקה, נעשה זה, זה, זה. אין למדינה תוכנית.
אבל אם הערך המוביל הוא לימוד תורה, זה מתנגש עם הערך של פריון בעבודה, כי אז אתה תתמרץ אנשים לא ללמוד תורה, וכביכול זה הערך שעליו מגינים פה במקרה הזה.
אני אגיד לך ככה, ח"כים החרדים, כולם, ואני בקשר איתם שוטף בנושאים האלה, כולם בעד לעשות תוכנית חומש לתעסוקת חרדים. אגב, לא רק לתעסוקה, לדיור, לתחבורה, יש עכשיו דיבור שלם שבעצם אנחנו רוצים לייצר איזושהי תוכנית חומש, רגע, להסתכל על החברה החרדית, היא כבר לא איזה מיעוט שולי וזניח שיכול איכשהו להתנהל ככה, יש הרבה בעיות, בעיות אקוטיות, שבסופו של דבר משפיעות על כולנו, ואיך אנחנו בעצם לוקחים את הדבר הזה, ורגע שנייה מסתכלים עליו בצורה רחבה, בצורה מערכתית, ומנסים רגע להתמודד עם הדברים האלה. ובתוך הסיפור הזה אני מתמקד בעולם של התעסוקה. בתוך העולם של התעסוקה, אז כמו שאמרתי, אנחנו בשנים האחרונות, כל פעם סביב איזושהי סוגיה, מדברים, רגע, זה כן ישפיע על התעסוקה, זה לא ישפיע. סבסוד המעונות יוריד, חוק הגיוס, כן יורידו, לא יורידו. בוא נעצור שנייה, בוא נסתכל רגע על הסוגיה הזאת, בוא נחשוב רגע, תכנית קדימה. מדינה, עכשיו אתה יכול להגיד, זה לא החכים החרדים, הייתה פה עכשיו שנה וחצי ממשלה, הכי לעומתית לחרדים. האם היא העבירה תוכנית? האם היא יצרה איזשהו מהלך לעודד השתלבות של חרדים בתעסוקה? האם היא יצרה איזשהו מהלך לאיזושהי תוכנית? איזושהי, כן נסכים איתה, לא נסכים איתה, יותר טובה, פחות טובה, לא משנה. איזשהו מהלך בתחום הזה? לא. שולפים מהמותם, פתאום באים, יאללה, חוק הגיוס, בוא נוריד, זה, בלגן. בוא שנייה נסתכל על הסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת, לא סתם הספר שלי שכתבתי, שכשהחרדים יהיו רוב. למה אני אומר כשהחרדים יהיו רוב? אנחנו בעצם פולחים פה, החברה החרדית,
בהוצאת ידיעות אחרונות.
בהוצאת ידיעות אחרונות. החברה החרדית גדלה בקצב מאוד מאוד משמעותי, והדבר הזה מיום ליום הופך להיות יותר ויותר קריטי ומשפיע על החברה הישראלית כולה, על הכלכלה הישראלית, על החברה הישראלית, על הכל. והגיע הזמן שנייה, רגע, להתחיל רגע לקחת את הנושאים האלה ולפרק אותם.
לא, אין בכלל אפשרות שזה ימשיך, זה הרי לא מתכנס. בסוף מישהו יצטרך לממן את הגירעון הגדול הזה.
מישהו יצטרך לממן את הגירעון הזה, זה אחד, אז אתה מסתכל על כלכלת ישראל, אתה יודע, אני אומר, הרבה פעמים אני מדבר עם חילונים, אתה אומר להם, חרדים לא עובדים, לא הולכים לצבא, זה כלכלית, זה הולך לקרוס, יש תחשיב של בנק ישראל ומשרד האוצר, שאומר שעוד 20 שנה פחות או יותר, כשאם החרדים ימשיכו בקצב, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, קצב הגידול והמגמות העכשוויות ימשיכו, התל"ג של ישראל יהיה שווה ערך לבנגלדש. אתה מדבר עם חילוני, אומר לך, אז תלכו, אז אל תהיו חרדים, מה אכפת לי? תשמע, אנחנו לא יכולים לשרוד ככה, כאילו או שנעשה דרכון פורטוגלי ונעבור לחול, או שתשנו, לא אכפת לי, הערכים שלכם, העיקר תשתלבו. בסדר, אתה הולך לחרדי, אתה אומר לו, תשמע, אם אנחנו לא נשתלב בתעסוקה, ואם אנחנו לא נשנה את המצב הכלכלי, אנחנו נהפוך להיות בנגלדש. הוא אומר לך, נו שוין, מה אכפת לי? גם עכשיו אני טוב לי בשלי. אבל זה לא, למה זה לא? כי בסופו של דבר אני אומר, החברה החרדית, גם אתה מסתכל על מגמות, נגיד, על אשראי צרכני של חרדים, יש שם בור מטורף, מטורף.
אתה בעצם אומר, כל הזמן אנחנו מסתכלים על הדיכוטומיה הזאת, של 50% חרדים רק הולכים לעבוד, אתה אומר, אבל תסתכלו בתוך הנתון הזה, תראה שהם גם מרוויחים הרבה פחות, אם הם היו מרוויחים יותר, אז גם היה להם תמריץ יותר גדול ללכת לעבוד. סיכמתי נכון?
נכון. אפילו אתה מסתכל על בעל עסקים חרדים, אתה יודע, אתה אומר, טוב, תשכחו להקימו עסק. יש מחקר שאני כתבתי יחד עם דוקטור איתן רגב במכון החרדי, מחקר מדיניות, שבדק הכנסות של בעלי עסקים חרדים. חצי מהכנסות של בעלי עסקים שאינם חרדים. עכשיו, זה לא קשור נגיד לעיר חרדית. אתה מסתכל, גבר חרדי שיפתח חנות מקולת בעוד השרון, ירוויח פחות מגבר חילוני שיפתח מקולת בעוד השרון, וגבר חילוני שיפתח מקולת בביתר עילית, ירוויח יותר מגבר חרדי שיפתח מקולת בביתר עילית.
כלומר, אם אני רואה מקולת של חרדים, מיד לפתוח מקולת מולו.
נכון. למה? כי בסוף יש הכשרה וכישורים ומיומנויות שנדרשים להצלחה בעולם העבודה. והכישורים האלה הם החסם המרכזי שבו אנחנו צריכים לטפל כרגע. זה האתגר הכי גדול. ברגע שנפתור את האתגר הזה, אז שיתנו לכוללים. אני הכי בעד שאנשים שלומדים תורה ועושים את זה מבחירה ולא מאיזשהו אילוץ ולא מכל מיני כאלה, שלומדים תורה, כן, שירוויחו גם 10,000 שקל בחודש. אני בעד להעלות את קצבאות האברכים כמה שצריך, אבל שזה יהיה תמריץ חיובי ללימוד תורה ולא תמריץ שלילי ליציאה לעבודה. זה לב הסיפור.
איציק קרומבי, תודה רבה לך, היה ממש מעניין, תודה.
תודה לכם.
קובי נחשוני בחזרה אליך, תגיד, כמה אתה חושב שהדלטה הזאת שמוסיפים לתקציב הישיבות, תשפיע על השאלה אם חרדי ילך להיות אברך, או יצא לשוק העבודה?
אז החרדי, בסוף בסוף לומד התורה, לא יראה מזה עוד שקל. כי בהתאם למה שהסברנו מקודם, תלמיד הישיבה, הצעיר, הלא נשוי, הוא בכל מקרה לא מקבל את הכסף הזה. בעצם הכסף הזה ילך למוסדות, להחזקה של המוסדות. ואותו אברך שאותו אנחנו רוצים להוציא לעבוד, הוא יקבל את אותם 2,000 שקל שהוא מקבל היום. רק עד היום, הוא קיבל מהמדינה 700, ופילנטרופים השלימו לו ל-2,000. אומרים החרדים, האברך בסוף בקצה יקבל את אותם 2,000, מה שהמדינה תיתן פשוט יוריד קצת מהעומס על הנדבנים. התקציב הזה שהמדינה תיתן יותר, לא מהווה שום תמריץ, וכמובן, ולא להפך. זה לא מעכב השתלבות של חרדים בשוק העבודה, ולא מתמרץ. כלומר, גם אם היית מאפס את תקציב הישיבות, לא נותן שקל לישיבות, הנדבנים היו נותנים את ה-2,000 האלה, את כל ה-2,000. הדבר הזה לא היה מתמרץ חרדים לצאת משוק העבודה, אבל התקציבים האלה של עוד 500, פחות 500, קודם כל, כמו שהסברתי לך, זה לא מורגש בכיס החרדי בסופו של דבר, וגם אם היה מורגש, זה לא מה שהיה גורם לחרדי לבחור ללמוד או לבחור לעבוד. בסופו של דבר יש פה גם לחץ חברתי מאוד גדול, גם דרך חיים, אמונה דתית, שזה הדבר הנכון לעשות. החברה החרדית כולה חיה בעוני מבחירה כדי להקדיש את חייה לתורה, והכסף שהמדינה תיתן או לא תיתן, זה לא מה שישנה את המצב.
טוב, תודה רבה קובי נחשוני, אני בשוק.
תודה.
אז האם ראוי שמדינת ישראל תתקצב לימוד תורה? אני חושב שבסוף כולם יסכימו להתפשר על תקצוב מסוים. השאלה היא, כמה לימוד תורה מדינת ישראל צריכה לתקצב, וכמה התקצוב הזה מדכא יציאת חרדים לעבודה? והנה נוספה לנו עוד שאלה הפעם, האם יציאת חרדים לעבודה היא הסוגיה החשובה, ולא כמו שאומר לנו איציק קרומבי, השאלה החשובה היא, לאיזה עבודה החרדים יוצאים? מה הפריון שלהם? אז לכל אלה לא נוכל להביא תשובה, אבל אותי חייבו בחוזר רק לכותרת. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, תעשו מה שאתם רוצים. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו לעולם החרדי, לחם או תורה, החרדים יוצאים למלחמה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ושרון קידון, אבל מה הם עשו הפעם? תחקיר, הפקה ועריכה, אלי שמעוני וגיא סלם, אני יואב רבינוביץ', ניפגש בפעם הבאה.